שלום וברוכים הבאים לשורה שנייה באמצע. אנחנו עכשיו בפרק השלישי של פודקאסט הקולנוע הזה. בכל פרק אני, תום שפירה, ואיתי
אביעד שמיר,
בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן סלש קלאסי, ומדסקסים אותם, כל סרט בנפרד, ואת ההקשרים הסמויים ולא כל כך סמויים שצצים בין השניים. לפני שנתחיל, נזכיר לכם רק שחוץ מאייקסט, אפשר עכשיו למצוא את הפודקאסט הזה גם באייטונס, במחיר סמלי של 0 שקל לפרק.
וואו, מה זה האינפלציה הזאת?
כן, ושיש לנו דף פייסבוק משלנו, שבו אתם יכולים לעשות לנו לייק ושר, ואנחנו יכולים לעשות לכם לייק ושר.
זה אגב, זה 0 שקל לא כולל מע"מ, שהוא בערך 16% מזה.
18. העלו את המע"מ.
שיט.
וחוץ מזה נזכיר שעכשיו ספטמבר, וזה אומר שלקראת סוף החודש תוכלו למצוא את אביעד ואותי, משתתפים במגוון אירועים בפסטיבל אייקון בתל אביב. גשו לאתר הפייסבוק שלנו, או לאתר הפסטיבל לפירוט מלא של האירועים.
פשוט, לכו אחרי שורה של גיקים שנוהרים לאזור הסינמטק ואשכול פייס הצמוד, ותביאו דאודורנט, כי תמיד מתלוננים שאין.
ולפני שנתחיל לדבר על, על הסרט הראשון שלנו, אנחנו רק מוסיפים את העזרה הקבועה שלנו. יהיו ספוילרים על כל מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו נספיילר בלי בושה ובלי חרפה.
אולי עם קצת בושה, כי יש דברים שקצת מביש להודות שראינו.
כן. אז, הסרט הראשון שלנו.
Girls, it's way past your bedtime.
שלא ניחש מהטריילר, אנחנו מדברים היום, דבר ראשון, על הסרט החדש לזמן את הרוע, The Conjuring באנגלית, במאי ג'יימס ואן, נכתב על ידי...
ג'יימס ואן שידוע בתור הבמאי של המסור הראשון, והקולבויניק של שאר הסרטים, הוא עשה כל מיני סרטי אימה, אבל המסור זה הסרט שפרסם אותו.
כן, הבמאי הרגיש, המחושב ורב העדינות של סרטי... של סרט המסור.
תשמע, המסור היה לא רע.
כן, אבל הוא גם לא היה עדין במיוחד.
טוב, הוא מסור. הוא נקרא כן. על שם מכשיר שחותך
כן,
דברים
חיים. כן, הוא נקרא שקוראים לזה The Jackhammer, כי אז בכלל היינו בבעיות.
כן.
כן. הסרט נכתב על ידי...
המברג היה יותר עדין.
על ידי האחים הייז, צ'ד הייז וקרי הייז, שאין לי מושג מה עוד הם כתבו, ותכלס לא כל כך דחוף לי לברר.
הם כתבו את חופשה משפחתית בבית משפחת הייז.
ומשחקים בו שורה של שחקנים לא הכי מוכרים, אבל...
תלוי.
די טובים, כאילו ורה פלמינגה.
הייתה מועמדת לאוסקר.
כן, ובצדק. רון ליבינגסטון.
הוא היה באופיס ספייס, ובצדק.
כן, בהחלט. ולילי טיילור, והרבה אחרים. יש בסרט הזה די הרבה דמויות, כאילו.
הרבה דמויות שהן... הרבה דמויות שלא ממש עושות דברים חוץ מה... תפקיד המאוד בסיסי שלהם. אתם תהיו מבוהלים, אתם תהיו האמיצים, אתם תהיו... את תהיה ילדה שכל הזמן חושדת בדברים, אתה תהיה השוטר הסקפטי. זה לא דמויות שהן מתפתחות הרבה.
על מה בדיוק הסרט הזה? על לזמן את הרוע הזה?
הוא מבוסס על מקרה אמיתי, כמובן.
מבוסס על סיפור אמיתי, כן, כן. במובן של...
סיפור
היו אנשים בעולם אמיתי שסיפרו את הסיפור הזה.
הוא מבוסס על סיפור שאכן סופר.
כן, אני מניח שעד כאן מגיע האמת שלו, והסיפור הזה עוסק בשדים ורוחות?
אולי.
כן.
תראה, בעיקרון זה סיפור על משפחה שעוברת לבית באגם, בתחילה שנות ה-70, שאם כל מי שראה סרט אימה משנות ה-70 יודע שזה המקום הכי גרוע להיות בו. אם אתה רואה אגם, תברח. אבל הם עושים את זה בכל זאת. והבית מתחיל להשמיע קולות, להצחין בלילות, הכלבה היסטרית. השעונים נעצרים באמצע הלילה, כל לילה, באותה שעה. והם חושדים שיש פעילות על טבעית בבית.
וכדי לטפל בבעיות העל טבעיות שהם חושדים בהם, הם מזמנים את הזוג, לורין ואד וורן. ואנחנו רואים, יש פה קולות נוראים ברקע גם של הפודקאסט הזה, לא רק של הבית ההוא, שהם זוג ש... הזוג שסיפר את הסיפור בחיים אמיתיים, שהציגו את עצמם במשך שנים כמגרשי שדים אמיתיים ומומחים ל...
לא בדיוק מגרשי שדים, יותר כמומחים לאיתור האל-טיבי. הם גם אומרים שברוב המקרים יש הסבר הגיוני. שזה מאוד נדיר שבאמת זה משהו אל-טיבי, אבל הם טוענים שחלק מהמקרים הם באמת כאלה.
כולל המקרה שעליו הסרט הזה מבוסס.
הסרט מתחיל בעצם עם סיפור אחר. שמראה את המומחיות שלהם על ידי זה שהם עוזרים להיפטר
מבובה
רדופה. כן.
שד. לא רוח, שד.
כן.
כן. הם מאוד ברורים בעניין.
למרות שבהמשך הסרט דווקא זה לא שד.
זה מאוד, זה הכל, כאילו זה סרט, עוד פעם, מהבמה של המסור, לא ציפיתי להרבה חישוב, אבל בסרט הזה זה באמת בשלב מסוים, זאת המחשפה שעבדה בשביל השטן, שגרמה להתאבדות, שגרם לרוחות רפאים, שגרם לשדים, הכל, כאילו כל דבר אל-טיבי שאפשר לדחוס בסרט הזה, אני חושב, חוץ מהרפדים ופרנקנסטיין, והמומיה מופיע.
כן, ומסע בזמן. או שזה נחשב מדע בדיוני.
אני, דבר שהסרט מתרחש, ציינו שהסרט מתרחש בשנות ה-70?
ציינו.
הסרט מתרחש בשנות ה-70, עם כל הבחירות האופנתיות המצופות מכך.
והפסקול התקופתי. כן.
אז בוא נדבר קצת על הסרט דבר ראשון בכללי. אתה אהבת או לא אהבת את הסרט?
אני חושב שהוא יעיל בתור סרט מפחיד.
אני חושב שאני מסכים. זה פיסה עשויה היטב של דבר מה שלא מעניין אותי כשלעצמו. אני לא חושב של סרטי מה, לא במובן של אני מפחד לראות אותם, או במובן של אני מתאהב את הרעיון. זה פשוט לא מעניין אותי, אני לא אשב ובחר לראות סרטי מה קלאסיים סתם כי בא לי.
אני כן אעשה את זה, למרות שאני לא כך אוהב שסרט מפחיד אותי, אבל אני כן אוהב שסרט מותח אותי ומפתיע אותי. במקרה הזה הוא מותח בהתחלה, אבל הוא לא מפתיע, הוא עושה את הדברים הכי צפויים.
כן.
זה סרט שממש עושה את הטריק הכי ישן של לעמוד מאחוריך ולעשות בו.
כן, יש דלתות חורקות, מחלונות נפתחים, ודמויות שנמצאות תמיד בקצה הזה של הפריים, או ממש...
כן,
אתה
יודע.
אתה רואה אותם לשנייה בהשתקפות, ו...
אתה יודע מאיפה יבוא משהו.
כן. תראה, זה עדיין עובד בתור בו, כן?
כן, אבל הוא ממש מתוזמן. כל איקס זמן יקרה משהו מפחיד. שזה לדעתי לא צריך להיות. האיקס הזה לא צריך בכלל להיות קיים בסרט שמנסה להפחיד באמת.
כן. זה, מה שדי מוזר זה שבניגוד אלינו המבקרים בחול די נשפחו, אני אומר. זה לא סרט שזכה להכרה בתור סרט אמנותי, אבל הוא קיבל ביקורות די טובות. הוא הכניס בינתיים כמות פי 10 מהעלות שלו.
וכמובן שיהיה סרט המשך.
אני מניח, כאילו...
כבר הכריזו על זה.
כן, הזוג וורן, אני מניח, יכולים לתמוך אפילו בסדרת טלוויזיה, מין סופרנטרול שלהם, אם הם ירצו.
לא ממש, כי הבעל מת לפני כמה שנים.
יש לך משנות ה-70 ועד היום, זה מספיק זמן כדי לדחוס סדרה שלמה.
האמת שכבר עשו את אימת אמיטוויל, שגם מבוססת על הכתבים שלהם, על הסיפורים של הזוג הזה.
נו, אז יפה. אז,
אני מניח שהם אם שילמו להם על הזכויות, אז הם ראו מזה הרבה כסף.
כן.
כי זה 10 סרטים או משהו.
באמת?
כולל הריבוט.
אוקיי. 10 סרטים. מה אפשר לעשות כבר 10 סרטים ממימת אמיטוויל? למיטב זיכרוני בקושי היה שם מספיק עלילה לסיפור אחד.
אני חושב שבסרט העשירי שולחים את הבית לחלל או משהו.
זה לפריקון.
אוקיי.
לא, זה ג'ייסון מפריידי דה 13.
גם לפריקון לדעתי, שלחו לחלב בשלב מסוים.
כל זיכיונות האימה הארוכים האלה בשלב מסוים מגיעים לחלל החיצון. אני עכשיו נורא רוצה לראות, הייתי רוצה לראות עולם שבו נוספרטו היה סרט נורא מצליח, והיינו בנוספרטו בחלל החיצון.
אני חושב שהוא היה די מצליח.
כן, או נוספרטו אין דה הוד.
הוא היה די מצליח, אבל הבעיה שלא כתבו את דרקולה ספרי המשך, אז לא יוכלו לגנוב מאות ספרים.
הבעיה היא שניסו, אלמנתו של ברם סטוקר ניסתה להשמיד את הסרט, בטענה שהוא גונב בלי קרדיט מבעלה. שזה מצד אחד נכון, מצד שני בתור מישהו שקרא את דרקולה הספר, נוספרטו זה הרבה יותר טוב.
נוספרטו עשה גימיק שהוא לא כזה שונה מהגימיק של לזמן את הרוע. של לנסות לשבש את ההבדל בין מה שקורה בסרט לבין המציאות. בזמן את הרוע אומרים לך שזה מבוסס על מקרה אמיתי. הם לא אומרים, כן, האלה טענו שדבר כזה קרה, אבל חקירה משטרתית הראתה שהאבא השתמש בסמים, והאימא לא הייתה לגמרי בריאה נפשית, ושהבטו המון פרטים. אומרים לך, זה קרה. ונוספרטו, מה שעשו זה כל הסיפור עם מקס שרק. לקחו שחקן לא מוכר כל כך, ופשוט העלימו כל רמז לזה שמדובר בשחקן. פשוט בכל הופעה שלו הייתה רק במסגרת הצילומים של הסרט, התייחסו אליו כאילו ערפד אמיתי, מאוד מחו את הסיפור הזה, וזה עד היום נוצר מיתוס כזה.
הוא היה בעיקר שחקן תיאטרון.
כן, עשו על זה אפילו סרט.
כן, צילו של הערפד מ-2001.
משהו כזה, 2000 לדעתי.
אני, כן, הסרט קצר שאני די אהבתי עוד פעם. זה מסוג הסרטים האלה שהם לסטודנטים לקולנוע, לסטודנטים לספרות, כי זה סרט על סרט על סרט.
כן.
שבו הגימיק המרכזי הוא שמקס שרק הוא באמת הרפד, שוון מורן הוא הבמאי של נוספרטו.
יש סיכוי שזה סרט הרפדים הטוב האחרון שנעשה?
אני לא יודע.
אני לא מצליח פשוט לחשוב על אחד טוב שעשו אחרי.
אני לא מצליח, אבל מצד שני, ביזנטיון מקבל עכשיו ביקורות טובות בחול, הוא עוד לא הגיע לארץ.
לא נחשב.
בלייד 2, עם של גיירמו דל טורו.
לא התלהבתי מבלייד.
טוב, זה אתה, זה אני. אנחנו סוטים לגמרי מהנושא. הזכרת בהתחלה שהסרט בעצם מתחיל עם סט פיס קטן משל עצמו, שבו מראים את המקרה אחר שבני הזוג מטפלים בהם. וזה התחיל קצת בעייתי, כי בסרטים כאלה בדרך כלל יש את הנוסחה הזאת של אנחנו לא בטוחים עד שלב מסוים אם יש או אין על טבעי. כאילו, הצופים יודעים, כי הם נכנסים לסרט אימה על רוחות ושדים, אבל הם משחקים על זה שהדמויות לא יודעות. ובסרט אין את המשחק הזה, כי
נכון.
מהמקרה הראשון הזה, הבובה הזאת עושה דברים שברור לך שהם על טבעיים, ולכן ברור לך שהזוג וורן הם לג'יט לגמרי, אין שום חשד שהם משקרים וגם.
כן, הסרט יוצא מנקודת הנחה בעצם שזה הכל אמיתי.
כן.
שמה שהם עושים הוא באמת מקצוע.
כן, הוא מתייחס לגירוש השדים בו. בסרט הזה יש את אלוהים הנוצרי, ככל הנראה, כי הקראה מהתנך וטקסים קתולים, אני מניח? זה אמור להיות קתולי?
אני לא בטוח, הם לא מציינים את זה, לדעתי. לא, אני חושב שזה קתולי כי אומרים שצריך לקבל אישור מהוותיקן.
כן. אז הקראה מהתנך בצורה הנכונה באמת פוגעת בשדים, והשטן באמת משפיע על בני אדם, וזה מאוד בסיסי. כאילו, אם ראית מספיק סרטים / סיפורים מהז'אנר הזה, אתה יכול לנחש בדיוק מה יקרה, כאילו, 1, 2, 3, 4.
מים קדושים, צלב,
The power of Christ compels you. The
power of the free should set us free. כן.
ועוד פעם, הבעיה היא שזה עשוי במיומנות מסוימת, אבל לא בצורה כזאת שמתעלה מעל לגבולות הז'אנר, שאני באופן אישי פשוט לא מחבב. יכול להיות שלאנשים שהם חובבים את הז'אנר זה יהיה יותר טוב, ואני מבין את זה, כי הרבה פעמים אתה יודע, מישהו יגיד על סרט אקשן מסוים שזה סתם סרט אקשן, יגיד, אוקיי, אני אוהב סרטי אקשן, אתה יודע, הבלט של ההרס והחורבן זה מבחינתי נורא מענה, אז יכול להיות שאנשים ש נהנים מהבלט של הפחדות ואימה, זה יתאים להם.
כן, גם האנשים שנגיד נורא נהנים מסרט אקשן בגלל האקשן עצמו, יגידו לך שבעצם מה שהם אוהבים זה שהסרט לא מנסה בכוח לשכנע אותך שהכל נכון, או מנסה לקחת עצמו מאוד ברצינות. נהנים יותר מסרטי אקשן שבאמת פשוט מתפרעים, ופשוט נותנים לך ליהנות מהאדרנלין וכל הפיצוצים והפסקול המגניב וכל מיני משפטי מחץ. וסרטי אימה זה גם ככה, אתה צריך או ללכת לגמרי עם הנוסחה, ואז גם קצת לצחוק עליה, כמו בצעקה, או שאתה פשוט אומר, לא אכפת לי מהחוקים, לא אכפת לי מכלום, אני אספר את הסיפור כמו שאני רוצה, אני אפחיד אתכם כמו שאני רוצה, אתם לא תראו את זה מגיע. ולזמן את הרוע הוא לא זה ולא זה, הוא סרט אימה מאוד מאוד גנרי. הם עושים דבר אחד שאני כן, אני חושב שחצי השעה הראשונה, אולי קצת יותר בעצם, הם לא אומרים לך מה בעצם הדבר שעושה את כל הדברים, הם לא מגלים, זה רק כל מיני רעשים ותמונות עקומות ודברים כאלה, אבל בשעה מסוים הם אומרים לך ישירות מה גורם לכל הדברים האלה, ואז זה פשוט משהו הולך לאיבוד.
והפתרון, אני לא אגיד שהוא מגוחך בהכרח במגבלות הז'אנר, הוא פשוט, הוא נראה יותר מדי. שוב, אתה רואה שזה במיין של המסור, כי המסור זה סרט שמאוד, אני לא רוצה להישמע כאילו אני רוצה לעשות בדיחות, מאוד קדח לך, כאילו זה סרט שכל הזמן דוחס עוד ועוד ועוד.
המסור קדח?
טוב, ניסר זה לא בדיוק,
כן.
תראה, בסרטי המשך יש גם הרבה קידוחים בגוף האנושי, לא רק ניסורים שלו.
אוקיי.
ולקראת סוף הסרט, לקראת סוף לזמן את הרוע, כל הזמן קוראים דברים. בשלב מסוים, האימא מקבלת את השד נכנס לתוכה וגרום לה לנסות להרוג את הילדים שלה, ובאותו זמן יש רוחות רפאים וילדה קריפית.
רוחות רפאים שלא עושות כלום בעצם.
ועורבים שנכנסים בבית שוב ושוב ושוב ומתים.
זה קורה הרבה בסרטים בזמן האחרון.
כן, כן, יש לנו יותר מדי עורבים חסרי יכולת תעופה בסרטים. זה טרופ חדש.
כן, וכמובן שכל זה מתרחש בסופה. חייבת להיות סופה עם רעמי וברקים.
והשמיים קודרים וכולם צורכים, וזה יותר מדי. בשלב הזה, האימה כבר לא קיימת, כי האימה מבססת לפחות בעיניי על מידה מסוימת של עדינות ושל מה הולך לקרות ומה יכול לקרות, ופה זה סרט אקשן פשוט. הם נלחמים פיזית מול השד.
אני חושב שזה מה שעבד במסור. שאתה לא יודע מה הולך לקרות, אתה לא יודע איזה בחירות האנשים יעשו כשהם ניצבים בפני בעצם סכנת מוות. הם צריכים לקבל בחירה שתהיה כואבת בכל אופן. והמסור, גם בסוף שלו, הוא מסתיים עם בחירה מאוד קשה, שאתה עד הרגע האחרון לא יודע מה יקרה. ובזמן את הרואה, אפשר לנחש מאוד בקלות מה יקרה, הוא לא מנסה להסתיר את זה, הוא כמו שילוב של האחרים ומגרש השדים ומכסחי השדים, כי בשלב מסוים מישהו אומר who are you going to call?
כן. טוב, אני מניח שאת זה הם ידעו.
אני לא בטוח שזה היה מכוון.
אני לא חושב שאחרי כל תקופה שמי שמכסחי השדים יצא ועד היום, אתה יכול לעשות who you going to call בהקשר של סיפור שדים ואימה בלי לדעת למה אתה מכוון. שוב, הבעיה היא כמו שאמרת, זה, אם ראית יותר מ-4-5 סרטים מהסוג הזה, אם ראית את מגרש השדים המקורי, זה הכל צפוי. It's been done.
מה שאני רק רוצה לומר, שהפסקול בסרט הזה עוד יותר הורס את ההפתעה, כי הוא פשוט מגלה לך שעומד לקרות משהו רע. אין תחכום בפסקול, וזה מה שמדהים שהמלחין של הפסקול למעשה יותר מוצלח בתור דמות בסרט, הוא מאופר בכבדות, הוא מופיע לשניות, אבל הוא הרבה יותר מוצלח בתור זה מאשר בתור המלחין, כי פשוט אתה שומע מהמוזיקה שעומד לקרות משהו, הוא לא יודע בכלל לעדן את זה בשום צורה.
טוב, הוא גם לא מנסה לעדן את זה, לי לא הייתה בעיה מיוחדת עם הפסקול, עוד פעם, כנראה בגלל שזה מה שציפיתי לו, והוא עשה את האווירה הקריפית די בסדר. זה יותר טוב בהתחלה, כמו שציינת, כשהם רק מנסים להכניס אותנו לאווירה של, אוקיי, הם בבית הזה, והם לא ממש יודעים מה יכול לקרות, ו...
כל עוד יש מסתורין, זה מעולה. כן. אתה לא יודע מה עומד ליפול עליך.
למרות שאני חייב לציין שאני לא ידעתי אם לקחת את זה ברצינות או לצחוק, המשחק שיש למשפחה הזאת, שבו...
כן.
מחבואים בעיוור, שבו...
פרה עיוורת מתחבאת ומוחד כפיים.
כן, כאילו... יש להם איזה משחק משפחתי שבו מישהו עוצם את העיניים וצריך לחפש את האחרים, ואחרים צריכים לחשוף את עצמם באמצעות 3 מחיאות כפיים בזמנים שונים, וזה בכוונה כאילו המשחק הכי מסוכן לעשות בבית רב קומות חדש, שבו אתה לא יודע איך אתה נמצא, שבו הם יודעים שלא הכל יציב במיוחד, ומשחקים את זה ואתה יושב ומסתכל ואתה... זה לא סרט אימה, זה סרט על כאילו גידול לקוי של ילדים. איזה אורך נותן לאל שלו לשחק בדבר כזה?
ואם זה לא מספיק, אז גם ברור לך שמתי שהמשחק הזה ישתלב באיזה קטע מפחיד. כן. כי הם עושים אותו פעמיים. חוקים של סרטי אימה, אם אתה עשית משהו פעמיים, בפעם השלישית זה יפגע בך.
לא, בפעם השנייה זה כבר פגע בו.
לדעתי בשלישית.
לא, בפעם השנייה כבר היה את ה...
ידיים מהארון.
כן, יש ילדה קריפית. כמובן שיש ילדה קריפית.
לא, אתה לא יכול לעשות היום סרט אימה בלי ילדה קריפית, גם אם היא לא קשורה. קלוברפילד, המפלצת, זו ילדה. לא יודעים את זה, אבל זו ילדה.
האמת, אתה צוחק, אבל באחד מסיפורי הרקע שהם עושים לסרט באתרים, המפלצת של קלוברפילד היא באמת, היא לא ילדה, היא תינוק כלשהו.
אוי לא.
כן, או שזה האמא שמחפשת את התינוק, אני לא זוכר.
לא, זה גודזילה.
זה לא גודזילה.
גודזילה היא אימא שמטילה ביצים.
זה הדמות האמריקאית הידועה בשם גודזילה. זה לא באמת גודזילה.
אוקיי, גוג'ירה.
זה זילה. באמת, מבחינת המעריצים היפנים יש הבדל עצום בין גודזילה הקשר לגודזילה האמריקאי הלא קשר.
גם חיית האמריקאים לדעתי.
לא, הם מסרבים לקרוא לו גודזילה, כי ברצינות, וזה אתה יכול לקרוא באתרי מעריצים של גודזילה, he took the god out of the godzilla. הם מסרבים לקרוא לו גודזילה. די נכון אני מניח, לא שסרטי הגודזילה המקוריים הם יצירות מופת כלשהם.
אז מוזילה זה גרסת הפרה?
סביר להניח.
הוא פרה ענקית, תוקפת את טוקיו.
זה היה הסוף של מכסחי השדים שלו שמעולם לא הופק.
עובדים על זה.
כן, כבר 20 שנה? 25?
מתי יצא השני?
90 ומשהו? 91?
לא, 90, לא יודע. מזמן, עבר הרבה זמן.
ביל מראי כבר...
בין מרי עדיין מסתובב עם תחפושת של מכסחי השדים, תבקש ממנו.
אני בטוח. אז בואו נדבר קצת על הקטע הזה של סיפור אמיתי יותר לעומק, כי אני חושב שזה נושא שראוי לדסקס אותו בעניין סרטי אימה.
אני אנסה לומר את זה ככה שישמעו מרחאות אוויר, סיפור אמיתי.
כן, אני לא מבין את ההצמדות הזאת ל... לקונספט של סיפור אמיתי שאתה יכול לראות בכל סרט אימה שני
זה מוכר.
אבל אני לא מבין למה, למה אני צריך לשמוע שזה סיפור אמיתי. למה הם חושבים שהקהל ילך יותר לסרט אימה אם יכתבו עליו מבוסס סיפור אמיתי? יותר מכל סרט אחר, אני מניח.
יש איזו תפיסה שאם אתה מאמין שזה משהו שיכול לקרות במציאות, אתה יותר תפחד וזה יותר סקרן אותך. זה כמו שעושים סרטי found footage, אז בדרך כלל מודים מראש שזה לא אמיתי. אין כזה פרויקט המחשפה עם בלר ששם הם גם ניסו למכור את כל זה כסיפור אמיתי.
או קניבל הולוקוסט, סרט שהיה כל כך ריאליסטי בזמנו, וזה סיפור אמיתי, קניבל הולוקוסט. כנראה סרט הפאונד פוטאג' הראשון.
שידוע עליו.
שהבמה יחתים את השחקנים על חוזה שאסור להם להופיע במשך שנה אחרי הסרט, וכשהסרט יצא, אנשים טענו שהוא רצח את השחקנים במהלך הצילום, כי... אז זה נראה להם כל כך אמיתי בזמנו, אני מניח שאפקטים די התיישנו, עוד לא ראיתי את הסרט הזה.
כן, הוא היה צריך להביא אותם לבית המשפט כדי להוכיח שהם בחיים.
כן, ובימינו הוא ידעו יותר בתור עובדה שזה סרט שהרג בעלי חיים, באמת, בזמן הצילומים בשביל
ה... את זה הם לא בימו לצערי.
לא.
אבל לא, סרט הפאן פוטאג' הראשון היה הקוסם מארץ רוץ לדעתי.
קוסם מארץ רוץ?
כן, אתה חושב שהיו להם באמת אפקטים לצלם טורנדו, אז...
אוקיי.
כן.
מחשבה נוראית ומבחינה, מצד שני אם אתה שומע על כל מה שהם עשו לשחקנים בקוסם ארץ רוץ, אני די מאמין שהם יזרקו אותם לתוך טורנדו בשביל האפקט המתאים.
כן, אתה יודע, הוליווד פעלה אחרת אז.
הוליווד זה האימה האמיתית, כאילו. לא צריך לעשות סרטי אימה, אם אתה רוצה סרט אימה שמוסס לסיפור אמיתי, תעשה סרט אימה על פי הדברים שקרו בצילומים של קולנוע ישן, לפני שהיה את איגודי השחקנים וכל החוקים האלה שמנעו מבמאים לגרום לשחקנים שלהם כמעט למות. או למות באמת.
כן, זה היה, הייתה תקופה שונה אז, אבל זה, יש לדוגמה את הסיפור של סיפור הדמדומים, הסרט, כן. ששחקן אכן נהרג בצילומים.
וגם שחקנים ילדים נהרגו בצילומים.
באותו רגע, כן. כן. מסוק שהתרסק עליהם למעשה. ואני מניח ש... בוא נגיד, זה לא שהפקירו אותם או משהו מהבחינה הזאת, כי זו באמת הייתה תאונה. אבל... כשאתה שומע סיפור כזה, אחד מהדברים הראשונים, לפחות היום, שעולים בראש זה, זה אמיתי או שזה גימיק כדי... כי זה בכל זאת סרט אימה, אז אולי זה גימיק כדי למכור את הסיפור יותר חזק, ואז בשלב מסוים פשוט ידעו שזה לא קרה. במקרה הזה זה כן קרה, אבל אנחנו באמת לא רחוקים עם הצד שבו יגידו לך שאנשים על המסך נרצחו באמת, וזה, אתה יודע... ורק אומרים לך שזה סרט כדי שתרגיש יותר נעים.
אני לא חושב שאנחנו עד כדי כך קרובים לזה.
זה מה שאמרו על ריאליטי לפני 10 שנים.
אני בכלל חושב שהתופעה התרבותית של ריאליטי והתגובה של מבקרי תרבות לריאליטי היא מוגזמת, אבל זה הרחק, אני חושב, מתחום העניין של הפודקאסט הזה. אולי זה בגלל שאני לא רואה תוכניות ריאליטי.
גם אני לא, אבל שמעתי שזה קיים.
לא, אוקיי, אני יודע שזה קיים.
משהו, יש את זה שהאח הגדול שכאילו הם צריכים לשיר מול הבמה ואז לרוץ מסביב לעולם, אני חושב, ולצאת עם חנון. זה זה?
זה זה, כן. אבל הם צריכים להילחם בשד.
אה, לא ידעתי. אולי אני אתחיל לראות את זה.
אני חושב שמה שקורה בסוף שהם צריכים להילחם בשד. או במחשפה שזמנה שד שגורם לאנשים להתאבד, שמביא את השטן.
אבל גם בתוכניות ריאליטי, עצם זה שקורה זה ריאליטי, זה מטעה. כי יש כל כך הרבה התערבות, כל כך הרבה... כל כך הרבה מזה בעצם מתוסרט. זה כמו היאבקות מקצועית. מראים את זה כאמיתי, אבל זה מתוסרט.
זה כמו לזמן את הרשע.
כן. פה, זה הקישור שכיוונתי אליו.
יפה. עשיתי, אני לקחתי את ההכוונה העדינה שלך ופשוט הפכתי את זה לפטיש 5 קילו. כנראה אני הבמאי האמיתי של המסור. אני עד היום...
עכשיו זה גם פטיש.
כן.
זה פטיש שקודח.
זה בהחלט כלי מסרט אימה. אני פשוט... עוד פעם, זה אני אולי, אבל אני לא מבין את הדבר הזה. אם אני הולך לראות סרט, אני הולך לראות סרט כי הוא טוב או רע, אם יש עליו ביקורות טובות, אם הוא נראה מעניין בטריילרים. להגיד בסוף, טוב, אז זה מבוסס על סיפור אמיתי, לא יגרום לי להגיד, טוב, נו, אם זה מבוסס על סיפור אמיתי, העובדה שהסרט הזה נראה היום ונורא, עכשיו פתאום לא מעניינת אותי.
את קטפיש ראית?
לא.
קטפיש הוא סרט שעד היום לא ידוע בוודאות, אם הוא אמיתי, או סרט אם הוא תיעודי, או שהכל מבוים, כי הוא נעשה בצורה כל כך מדוקדקת, וכל כך השקיעו בפרטים הקטנים, שאתה באמת לא יודע, וזה גם מבוסס על רעיון שיכול לקרות במציאות, של מישהי ששולחת מכתב מעריצים למאייר, והם מתחילים להתכתב, והוא מתחיל ליצור את הקשר בפייסבוק, ויוצר קשר גם עם הבת שלה, וזה מתפתח לסיפור שהולך ונעשה מלחיץ, ואתה יותר ויותר תוהה עד כמה הדברים האלה קורים באמת. עכשיו, את הבמאים של קטפיש לקחו כדי לביים את אחד מסרטי פעילות על טבעית, אז זה קצת מחזק את התחושה שזה לא באמת סיפור אמיתי, אבל הם הצליחו באמת למכור את זה ולביים בצורה מאוד מדויקת.
גם המחשפה מבלר הצליח להימכר בתור... סיפור אמיתי במשך זמן די ארוך.
אבל החשיפה של בלר הפסיק להיראות כמו סיפור אמיתי ברגע שראית אותו. כי לא קורה שם שום דבר, והאימה זה שמזיזים את האוהל.
כן.
זה האימה.
מסתבר שזה עבד על די הרבה אנשים, לא יודע. אני לא מעריץ מספיק של הז'אנר הזה כדי שאני ארגיש בנוח לדבר עליו.
גם מנסרים מטקסס טענו שהוא מבוסס על סיפור אמיתי.
על הכל טוענים שהוא מבוסס על סיפור אמיתי.
למעשה?
היה לפני כמה, לפני שנה, שנתיים, את הדיבוק.
הדיבק,
סליחה, כן. לא לבלבל עם הקטע המופתי ביהודי טוב של האחרים כהן.
כן.
שהיה הרבה יותר מפחיד מכל סרט אימה, אני חושב שראיתי.
הוא היה ביידיש גם. ואני עד היום לא מבין מה קרה שם. מה היה הקשר שזה...
שזה מה שהפך אותו למפחיד באמת.
כן. מה היה הסיפור שם? לא יודע.
יהודי טוב באופן כללי, זה סרט אימה נהדר.
האמת שאני מסכים, זה מאוד קרוב מבחינת האחים כהן לסרט אימה.
כי קוראים לאנשים דברים נוראים כל הזמן, קוראים לאנשים דברים נוראים, הם לא בטוחים למה, ויש איזה כוח מסתורי שפועל נגדם כל הזמן.
אתה כל הזמן מרגיש שמשהו מתערב ואתה לא יכול לשלוט בזה.
ובניגוד לסרטים אחרים שמרמזים שזה השטן, פה ביהודי טוב זה מרמזים לך שזה אלוהים.
כן,
אבל... אפילו יותר מפחיד שזה... אין שטן, יש רק כוח עליון אחד... ואי אפשר לגרש אותו באמצעות טקס, כי הוא הטקס.
זה משהו שתמיד מסקרן אותי. השטן בקולנוע הוא מאוד לא מוגדר. הוא בדרך כלל לא יהיה בדיוק דמות אל הכוח.
לא, אני לא מסכים. השטן הרבה יותר מוגדר בקולנוע מאשר...
בביל וטד, כן.
לא, בביל וטד, בקונסטנטין, בפרינס אוף דארקנס. אם נחפש, אני מניח עכשיו ב-IMDb, דמות... סייטן, נראה די הרבה שחקנים שהופיעו על המסך.
נחש מה מספר העמוד של השטן.
אני מפחד לנחש כי זה יהיה לא מצחיק.
זה יהיה מאוד מצחיק.
ולעומת זאת, אם תחפש את אלוהים, כמה ייצוגים קולנועיים של אלוהים אתה יכול לחשוב עליהם? אני יכול לחשוב עליהם.
רק בקול או במורגן פרימן?
מורגן פרימן וג'ורג' ברנס בסדרת סרטי או גאד, שאני לא חושב ש...
ואלאנס מוריסט.
זה שלוש, כן. עד שנקבל סרט נורמלי של Paradise Lost.
אני לא חושב שזה יקרה.
מתי שהם יגיעו לזה?
אולי.
במסגרת המגפות הרימייקים, רילנצ'ים.
אז אני אתקן את מה שאמרתי, השטן הוא כן דמות, אבל הוא דמות מאוד גמישה. אתה יכול, בסרטים תמיד אתה יכול להציג אותו בתור משהו שהוא באמת כוח שכמעט משתווה לאלוהים ביכולת שלו ליצור ולהרוס ולהשתלט על דברים, או שמצד שני הוא פשוט באמת כמו בתפקיד המקראי המקורי שלו, הוא מלאך שמשמש רק חלק מההיררכיה ויש לו את התפקיד שלו, או לפעמים הוא היריב הכי גדול של אלוהים ושל המין האנושי, לפעמים הוא פשוט בירוקרט.
הוא הרבה יותר פעיל מאלוהים, זה בטוח. אני זוכרת עדיין עד היום את הנאום שהוא כנראה הדבר הכי טוב במלכודת לפרקליט, שבו אל פצ'ין, אל פצ'ין הוא מתפקיד השטן, באמת, איך לא זכרתי את זה. נכון. אומר על אלוהים שהוא an abstentine landlord. אני לא יכול לחפות את האינטונציה ואת הרם שיש בקול שלו. כאילו, השטן בסרט הזה הוא נורא נורא פעיל, כאילו, הוא עובד קשה בשביל להיות רוע. אלוהים, אלוהים, אלוהים מופיע פחות או יותר רק שבני אדם מצטטים את ה... את התנך ואת הטקס שלהם.
זה משהו שקורה תמיד בסרטים שעוסקים בגירוש עדים וכאלה. אני פשוט חושב, למה אלוהים לא עושה את זה פשוט? כאילו, למה צריך את כל הטקס עם כל הסמלים? הם הופכים את הנצרות לדת פגנית לחלוטין, כי אתה צריך סמלים ואתה צריך טקסים מאוד מסוימים ובגדים מיוחדים.
זה קסם, הם פשוט מטילים קסמים. בשלב מסוים כשהזוג הוורנים כאילו מתחילים בטקס הגירוש שלהם, כי הם נורא נורא אנשים, אני חושב, אוקיי, הוא שולף את התנך שלו, לתנך הזה כנראה יש פלוס 2 לגירוש שדים, ומינוס 3 נגד מחשפות, כי הוא לא עובד טוב נגד המחשפה הרעה. אבל זה בסדר גמור, כי לאשתו יש ראיית אמת, שזה בונוס גזעי של פסייק.
אשתו המוטנטית, לא?
לא, לא, יש לה...
ג'ין גריי או משהו כזה.
לא, לא, יש לה ראיית אמת, זה בונוס של דמויות כהנים במשחקי D&D.
היא לא יכולה להיות כהנת, היא נוצרית. היא נוצריה, היא לא כהנת.
לנוצרים אין כהנים?
לא, יש להם...
פריסט.
זהו, יש פריסט, אין כהן.
קומר?
כהן.
אני בטוח שאי פעם יש את פריסט, דה רברנד כהן.
אני אגב, אני לוי דרגה 8. אני לוי דרגה 8.
זה אומר שאתה יכול לזמן יצורים מהמישור העליון.
לא, זה אומר שאני יכול לשטוף ידיים לכהנים. היה יום מאוד עצוב כשגיליתי את זה.
זה הבונוס שלך?
זה הבונוס שלי, ואני יכול להעביר קטורת ממקום למקום.
ובכן, אנחנו מגלים פה דברים חדשים על אביעד שמיר במסגרת הפודקאסט הזה. אני חושב שדיברנו על לזמן את הרוע מספיק, לפחות ביחס שמגיע לו.
בוא לפחות נסכם את דעתנו עליו.
אם אתה אוהב דברים מהסוג הזה, זה בהחלט דבר מהסוג הזה. אם אתה לא אוהב דברים מהסוג הזה, זה לא מה שישנה דעתך עליו.
זה היה מפורט להפליא.
אני משתדל להיות מפורט וכבר.
אני חושב שהוא... הוא מאוד, מבחינה חזותית הוא עשוי ממש טוב, צילום נהדר. הבימוי...
יעיל?
יעיל, זהו. יכול להיות יותר יצירתי, אבל בסך הכל הוא לא לחלוטין מזלזל בצופים, אבל הוא גם לא מנסה להיות שום דבר מיוחד. סרט שאפשר לראות, אם אוהבים סרטים מפחידים ולא רוצים יותר מדי לחשוב, אז בסך הכל סרט חביב, לא סרט האימה הגדול והמקורי שעשו ממנו. והוא בוסס על סיפור אמיתי בערך כמו מסעות גוליבר.
מסעות גוליבר.
כן, יש מקום שנקרא בריטניה ואנשים יצאו ממנו. זה
אולי הדיבור. לאחד הם אפילו קראו גוליבר.
אני בספק.
טוב, אז מי חדש לישן, והסרט השני שאנחנו יכולים לדבר עליו היום הוא כמובן... אם אתם הקשבתם עכשיו, המנגינה ששמעתם היא כמובן המנגינה סופר מוכרת, טוביולר בלס של מייק אולדפילד, וזה אומר שאנחנו מדברים על...
על מגרש השדים?
The Exorcist.
לאקסורסיט, לא. אני לא באמת יודע איך אומרים את זה בצרפתית.
מגרש השדים.
זה שם שהוא ספוילר. לא, באמת, הם לא מזכירים גירוש שדים עד איזה שעה לתוך הסרט.
במאי, וויליאם פרידקין, תסריט וויליאם פיטר בלאטי, לפי ספר שהוא עצמו כתב, לפי אירוע אמיתי, פחות או יותר גם כן.
כן.
עם רשימה די מרשימה של שחקנים, אלן בורנסטין, מקס פון סיידוב, לי ג'י קוב, ג'ין מגורן, והשחקנית לינדה בלר.
לינדה בלר, האחת והיחידה בתפקיד חייה, כי היא לא עשתה שום דבר משמעותי חוץ לזה.
כן, לינדה בלר בסמי תפקיד חייה, כי מי שבאמת צריכה לקבל פה את הקרדיט זה מרסדס מקמבריג', ששחקנית שאנחנו לא רואים לשנייה במהלך הסרט, כי היא עושה את כל הקולות הנוראיים שאנחנו שומעים.
היא והבובה שמסובבים לה את הראש. זה אפקט פשוט להפליא.
ומפחיד להפליא. ובכן, מגרש השדים, על מה ולמה?
ובכן, משפחה לא ממוצעת, האמא היא שחקנית חד-הורית, הילדה, ילדה בת 12, חביבה למדי בשם רייגן. רייגן מתחילה להפגין תסמינים די מדאיגים. היא מתחילה לקלל, היא טוענת שהמיטה שלה זזה בלילה. אמא שלו לקחת אותה לבדיקה, להסתכלות פסיכיאטרית, מחליטים לתת לה ריטלין. זה לא ממש עוזר.
לא.
בשלב מסוים הדבר מתחיל לערב גם חקירת רצח וקומר שהתרחק מהכנסייה ונהיה בעצם פסיכיאטר. הם מתחילים לאט לאט להיכנס לתוך הסיפור, כשבבסיסו בעצם לאט לאט הולכים ומרמזים לנו שרייגן היא לא חולת נפש, השתלט עליה שד, או אולי אפילו השטן עצמו, כמו שהוא טוען. בשום שעה בסרט לא אומרים לנו אם זה באמת השטן, או שהוא רק מנסה לעשות רושם.
אלא אם ראיתם את סרטי ההמשך, ואז אנחנו יודעים מי.
אני לא ראיתי את סרטי ההמשך, אין לי מושג.
אל תראה את סרטי ההמשך.
אני משתדל.
וטוב
שיהיה. מקס פון סידוב, אגב, בסרט הזה, הוא מגלם את הכומר שמבצע גירוש עדים. הוא היום בן 80 ומשהו, והסרט הזה יצא לפני 40 שנה.
הוא נראה אותו
דבר. זהו, הוא בן 40 משהו שם, והוא נראה בן 80 משהו, והוא גם משחק דמות יותר מבוגרת ממשהו באמת.
מקס פון סיידוב, יש לו את הפנים הזקנים התמידים.
הוא כמו בנג'מין בטן, רק שהוא ממשיך להזדקן.
התפקיד שאני ראיתי לו בו בפעם הראשונה, את השחקן הקלאסי הנהדר הזה, היה ב-He-Man and the Masters of the Universe, סרט הקולנוע בכיכובו של דולף לנגדון, שבו הוא שיחק את סקלטור.
לא, לא.
כן.
לא, לא.
כן,
זה
כן.
היה פרנק לנג'לה.
באמת?
כן.
אוי, סליחה, אני... אז מאיפה הוא?
פרנק לנג'לה, פרוסט ניקסון.
פרנק לנג'לה. אני מצטער, מקס פון סיידוב שירב אותך בדבר הזה. הוא שיחק במספיק דברים נוראים אחרים.
אני בטוח, אני בטוח שעשה כן. איזה סרט עם מנחם גולן.
כן, כולם עשו בשנות
כן.
ה-80.
כן, אני לא יודע איך מנחם גולן... אני יכול להבין איך הוא הספיק לעשות כל כך הרבה סרטים, אם רואים אחד מהם מבינים איך הוא הספיק כל כך הרבה. אבל להביא את השחקנים האלה גם זה הישג.
כן. טוב, אז אני מתנצל בפני מר סיידו.
פון סיידו.
סליחה,
I didn't go to Side of School for nothing.
סליחה, פעם ראשונה שראיתי אותו היה בקונן הברברי.
בגלל זה התבלבלת.
כן, בשניהם יש משחקים הרבה אדם שרירים ומשומנים, אז אתה יודע.
כן.
קל להתבלבל.
מקס פון סיידוב או סיידוב או סיידוב, הוא גם עשה תפקידים קלאסיים, הוא היה בסרטים של ברגמן, הוא היה בפלא הכובש, הוא היה, אני חושב, אם אני לא טועה, הוא שיחק בחותם השביעי.
כן, הוא שיחק בחותם השביעי, הוא היה, אופ, אנחנו עכשיו, אתם לייב אינטרנטינג.
אף פעם לא רעיון טוב.
אף פעם לא רעיון טוב, אז בואו פשוט נבקר.
אני, כן, אני אדבר על סרט.
למרות שאם מסתכלים על הפילמוגרפיה שלו, רואים שהוא שחק בסרט בשם Soldier's Tale, שבו הוא שחק את השטן, אז היי, הגלגל מסתובב.
הכל מתחבר בסוף.
כן, הוא מגרש אותו ואז משחק אותו.
שזה מצחיק, כי בסרט השטן לא עבר אליו, הוא עבר לשני.
כן. אתה הזכרת את המילים לאט לאט כמה פעמים במהלך ההצגה שלך של הסרט, שזה די נכון, במונחים של היום.
כן, זה לא היה עובר.
זה סרט שנות ה-70, הוא מאוד מאוד איטי. אם ב- לזמן את הרוע לוקח להם שתי דקות להעביר שהאל-טיבי קיים ופועל, שם לוקח להם 40 דקות לפני שהיא מתחילה להפגין אלמנטים של האל-טיבי, ועוד איזה חצי שעה אחרי זה, לפני שכל הדמויות מסכימות, אוקיי, זה כנראה אל-טיבי, כולל הכומר שנמצא שם כשהשטן מדבר אליו, בקול שלא נשמע כמו ילדה, כאילו ילדה כמו
לא סקפטי.
כן, הוא כזה, אני לא בטוח. מה אתה לא בטוח?
אולי זה הריטלין, לא יודע. אבל אמרתי שהשם של הסרט הוא בעצם ספוילר, כי למעשה כל הקטע של גירוש השדים הוא רק בחצי השעה האחרונה, וזה סרט של שעתיים. כך שיש שעה וחצי של הכנה לקראת השיא, שהשיא הזה הוא מה שכולם מכירים מהסרט.
כן, מזה בהחלט לזמן את הרוע שעה ואת החצי שעה האחרונה שלו, שהיא הרבה יותר היסטרית, אבל גם מגרש השדים הוא די היסטרי.
מי שלא רואה את מגרש השדים חושב שהסרט הוא כמעט כולו על גירוש שדים, על על הכמרים והילדה שמנסים לזמן לגרש את הרוע, והילדה בינתיים מקללת, מטפסת על הקירות ומקיאה להם אחרונה.
אגב, חשוב לציין, סצנת הטיפוס על הקירות שהפכה, שזכתה לכמה וכמה פרודיות, כולל בסרטי מת לצחוק, לא מופיעה בסרט המקורי. היא מופיעה רק בגרסת הבמאי שיצא הרבה יותר מאוחר, מסיבה שפרידריקסון אמר שרואים את החוטים, לפחות בשנות ה-70 לא היה להם את הטכנולוגיה לערוך אותם דיגיטלית, אז הוא החליט לקצץ אותם מהסרט של מקורי, וכנראה זאת החלטה טובה.
כן, מובן לחלוטין.
כן. יש מספיק דברים מפחידים שקורים, ולא יודע, טיפוס על הקירות היה נראה לי הופך את זה לדי בדיחתי.
אבל באמת שאם הסרט הזה היה, אם היום היו מגישים את התסריט, אז היה בא ראש האולפן, או מי שלא היה אחראי על זה, למי שהיה אחראי לתת את הכסף, היה רואה את זה אומר, כן, אבל מה קורה עד אז? איפה העניין? איפה האקשן? אנחנו צריכים משהו לשים בטריילר גם. אז איתי מדי.
אני לא חושב.
אין לי בעיה עם הקצב שלו, אבל היום אני באמת לא חושב שאולפן היה מאשר סרט כזה כמו שהוא נכתב.
כן, טרנדים משתנים בשנות ה-70, כנראה היה להם יותר זמן לקחת דברים בניחותה. וזה עובד, כאילו, לפחות במידה מסוימת, כי הבנייה האיטית הזאת, במקום ההסתערות של לזמן את הרוע, הופכת את מה שמפחיד להרבה יותר מפחיד. אנחנו בבעיה, כי אנחנו היום בתור הקהל המודרני מכירים את הסרט הזה לפני שראינו אותו. ראינו אותו אני ואתה רק לאחרונה, אני חושב במלואו, כאילו ראיתי קטעים ממנו.
ראיתי אותו לפני עשור בערך בפעם הראשונה. האמת שהתחלתי לקרוא את הספר בלילה שבו הלכתי למעבדת שינה. ולא הגעתי לקטע שנמצאת, שעושים לה בדיקות במוח שמאוד דומות למה שעשו במעבדת שינה. אם הייתי מגיע לקטע הזה, כנראה שלא הייתי יכול להוציא את זה מהראש, תרתי משמע. האמת שהוא לא סרט מפחיד בחצי הראשון שלו, יש מעט מאוד הפחדות. יש לך איזה קטע שנר מתחיל פתאום לבעור וקצת רעשים משונים, אבל בסופו של דבר, שעה, בעצם חצי מהסרט, הוא יותר עושה רק בנייה. הוא לא מנסה להפחיד אותך.
הוא לא מנסה להפחיד אותנו. קראתי כמה ביקורות על הסרט הזה שטענו שהוא מכוון ספציפית להפחיד הורים, כי זה לא אימה של מה זה הדבר המוזר הזה שקורה לנו, זה האימה הזאת של מה קורה לילד שלי, לילדה שלי במקרה הזה. קורה לה משהו, היא לא יכולה לשלוט בו, אני לא יכולה להגן על הילדה שלי, וזה אמור להיות להורים, אני מניח, משהו איום ונורא.
זה כמו השאלה למה טוענים שסרט אימה מבוסס על סיפור אמיתי. כי גם במקרה הזה, ילד זה משהו שיש לך בבית, שאתה מפחד שיקרה לו משהו שהוא, אולי אתה בדרך כלל לא מפחד שילד שלך יתעל את השטן וינסה להתעלל בעצמו מינית באמצעות צלב.
אבל אנחנו כן. בישראל, אצלנו במסורת השטן
אוקיי, באמצעות לא מגן דוד.
לא, אני אומר, אתה יודע, אין לנו את התיאולוגיה הנוצרית הזאת, השטן ביהדות לא משתלט על אף אחד.
על דיבוק שמעת?
שמעתי, אבל זה,
עדיין יש רבנים שמבצעים טקס לגירוש דיבוק. והם עושים את זה, והתקשורת גם מדווחת על דברים כאלה, זה מגיע לרייטינג גבוה.
טוב, יש רבנים שיש להם כוחות על, כמו זה שיכול לראות דרך קירות או משהו כזה.
הרנטגן, כן.
הסייקלופס, איך שלא קוראים לו.
לכל הרבנים יש כוחות על.
כן.
כן, הרב שלמה יוסף, שנבחר עכשיו לרב הראשי, הוא יכול להפוך להלק. כן.
ליגת הצדק הישראלית, איפה הסרט הזה שכולם רבנים ולכל אחד לשכוח על אחר, אנחנו סוטים מהנושא. מה שרציתי להגיד לפני שקפצנו זה שהבעיה של הקהל, על הקהל המודרני עם הסרט הזה, היא לא בהכרח שהוא לא מתאים לקהל הזה, אלא שאנחנו מכירים אותו לפני שאנחנו רואים אותו. אנחנו יודעים מה הולך לקרות, כי זה אוסמוסיס תרבותי. זה כמו שאתה לא צריך לראות את האזרח קיין כדי להכיר את האזרח קיין. אתה יכול לדעת את כל הסרט רק מהפרודיות שנעשו עליו, מההתייחסויות שנעשו עליו בסרטים אחרים.
כן, אזרח קיין עוד מילא, כי יש רק את הקטע בסוף שמגלה לך את הסוד הגדול, שרק הוא בעצם יכול להרוס לך, אני לא אגיד מה הוא. אבל סרט כמו מלחמת הכוכבים, או כמו אפילו החוש השישי. סרטים שאתה שומע עוד לפני שראית אותם, אתה כבר יודע לצפות לאיזו הפתעה גדולה. ואז כשזה מגיע, אתה אומר, זהו.
זה לא רק עניין של הפתעה, זה מלחמת הכוכבים לדוגמה. רוב הסיכויים שילדים שנולדו אחרי שנות ה-2000 יכירו את מלחמת הכוכבים המקורית קודם כל מהפרודות של פמילי גאי, אני מניח.
אני הכרתי את זה קודם כל מספייסבולס.
או אני חושב שהייתה על זה פרודיה בחבובותף.
כן.
מפט בייביז.
כן, הייתה.
גם כן.
אבל שם הייתה פרודיה על הכל, כולל קזבלנקה.
כן. ותקף את הקילר טומטו, זה סרט הגדול בכל הזמנים.
כן, עשו את זה.
לא רק שעשו את זה, הפרודיה של החבובות על התקף דקילר טומטוס המקורי הייתה כל כך פופולרית שהיא זאת שגרמה לכך שיפיקו את ריטרן אוף דקילר טומטוס.
אני חייב למצוא את זה.
ומריטרן אוף דקילר טומטוס היא זאת שגרמה לכך שיהיה את תקף דקילר טומטוס The Animated Series.
וואו.
כן, הייתה סדרה מצוירת למתקפת העגבניות הרצחניות.
פספסתי את... ראיתי רק את הסרט השני וזהו. לא חשבתי שיש עד כדי כך תעשייה שלמה סביב זה.
אני לא יודע, אולי יש רימיק במתוכנן.
אתה חושב שמגרש השדים, נגיד, היה יכול לעבוד עם מרצ'נדייזינג? בובה קטנה כזאת של רייגן שמסובב את הראש?
בימינו כן, אתה יודע, מקפלון טויז עושים אחלה עסקים מבובות אימה כבר עשרות שנים.
יכול להיות, האמת שהמסור מאוד מצליח בתור בובה.
כן.
ג'יקסו.
לא בובות לילדים, בובות למבוגרים שאוהבים את הדברים, וגם לילדים.
נוער בעיקר. זה קהל היד העיקרי של סרטי אימה היום, נוער.
נוער, כן. ואתה חושב שהסרט מפחיד? כאילו, הפחיד אותך לראות את מגרש השדים?
קשה לומר, כי אני כבר... אני כל כך ידעתי כבר מה עומד לקרות. הוא לא מפחיד, כי אני יודע למה לצפות. אני מניח שאם לא הייתי יודע שום דבר... הוא היה קצת מפחיד אותי, אבל לא כמו שהוא הפחיד קהל בשנות ה-70, כי מאז למעשה טכניקת ההפחדה מאוד השתפרה. הרבה יותר, כמו שאמרתי שלזמן את הרוע הוא מאוד מבהיל, זה נהיה מקובל הסרטים שיותר ממש מתזמנים כל כמה זמן צריך לקרות משהו מפחיד.
הסרט המקורי בזמנו נחשב ל... סרט הכי מפחיד בכל הזמנים, הם היו אומרים.
עדיין טוענים את זה.
כן, אנשים התעלפו במהלך ההקרנה, היה צריך לבות אותם החוצה.
גם בפסיון של ישו.
הפסיון של ישו זה היה מסיבות דתיות, אקסטזה דתית לכאורה.
אולי אם היו מראים לסטן את הפסיון של ישו, הוא לא היה משתיית על אנשים.
אני חושב שזה היה גרום לו לרצות להשמיד את האנושות יותר.
יכול להיות, אני יכול להבין אותו.
וכמו שאמרת, הבעיה של הקהל המודרני זה שהרבה כל כך הוא עתק ממגרש השדים שאנחנו ראינו אותו.
כן.
אני חוזר על זה שוב ושוב, אני מתנצל, אני חוזר לנקודה הזאת. בואו נדבר קצת על השחקנים, כי הזכרנו בעיקר את מקס פון סיידוב, פשוט כי הוא השם המוכר, אני מניח.
כן, הוא לא משתנה לעולם.
לא, מקס פון סיידוב הנצחי.
הוא דוקטור בעיקרון.
ושוב, אני חייב את לינדה בלר שיחקה את רייגן, הילדה.
כן, הייתה מועמדת לאוסקר, והפסידה לטייטום אוניל, שצעירה ממנה באיזה 3-4 שנים.
לפייפר מון, נכון?
כן.
מה טייטום אוניל סתם אז?
אני לא יודע. לפי הספר שלה, את אבא שלה, אבל זה לא... אתה לא רוצה לדעת.
לינדה בלר, בעצם כל השחקנים סבלו בצילומים, פרידקין... וזה ידוע והוא הודע בכך, והיה אפילו סרט תיעודי על עשיית מגרש השדים. פרידקין רצה לשמור על אווירה של אימה על הסט, והוא היה צורח על השחקנים, ושלום מסוים נסתר להם כדי לגרום להם להגיב כאילו הם באמת בכאב.
האמת שגם היצ'קוק עשה את זה. אתם אומרים שטיפי הרדן סבלה במיוחד בצילום של הציפורים.
פרידקין היה יורה באקדח בלי שום קשר לשום דבר, רק כדי ליצור תחושה של בעלה.
זה מעניין, כי הסרט המוכר הקודם שלו זה הקשר הצרפתי. איך הוא יצר תחושה של מרדף אחרי סוחרי סמים? הוא פיזר הרואין ברחבי הסט.
האמת?
לא, זה היה גם ככה.
הקשר הצרפתי עם מרדף, עם המרדף המפורסם שלו, באמת צולם בצורה הכי בסיסית שאתה יכול לעלות על הדעת. הם לא קיבלו אישור מעיריית ניו יורק, הם פשוט שמו מצלמה על מכונית, והסיעו אותה בשיא המהירות באמצע ניו יורק, וכמעט גרמו לתאונות וכמעט הרגו אנשים. וויליאם פרידקין לא אכפת לו, he doesn't give a crap.
זה גם קצת מסביר למה הוא אחרי מגרש השדים הוא לא עשה אף סרט מוכר. תבדוק, הוא לא עשה שום דבר באמת כזה מוכר. היו לו שתי קלאסיקות, וזהו, והוא נעלם.
זה כמו שאומרים על מלכוד 22, ששאלו את ג'וזף הלר, למה לא עשית אף פעם משהו טוב כמו מלכוד 22, והוא ענה, אתה עשית משהו טוב כמו מלכוד 22?
כן.
אז יפה, אז תהיה בשקט, זה מה שאומר לנו בקר שמו. מה הוא עשה מאז? לחיות ולמות ב-LA, שהיה די בסדר כזכור לי. The Guardian? וואו, כן, הוא לא... הדבר היחיד הטוב שהוא עשה מאז נראה לי זה הרימייק הממש טוב ל... 12 Angry Men, 12 מושבעים.
זה היה טלוויזיה.
זה היה סרט טלוויזיה.
עם ג'ק למון?
עם למון ועם ג'יימס קנדולפיני, זיכרונו לברכה. סרט ממש טוב.
גם ג'ק למון, אגב.
כן. את שניהם אנחנו מברכים, שלא חשבו שאני מברך רק את גנדולפיני.
כן, כי אם אתה לא מברך אותם, אז הם יגיעו לגיהנום, ואז הם ישתלטו על ילדה קטנה, והיא תתחיל לדבר כמו ג'ק למון. אתה באמת רוצה את זה?
חס וחלילה, ו...
למה לא? היה נחמד.
הוא ביים את קילר ג'ו לפני שנה, שזה לא ראיתי, אבל זכה לביקורות ממש טובות.
לא, האמת שאני לא שמעתי עליו.
הוא לא הגיע לארץ כל כך, אבל זה אחד מהסרטים האלה שמקמו מחדש את מתיו מקונאי, שבשנים האחרונות עבר מהיפיוף הזה שתמיד מוריד את החולצה, להיפיוף שתמיד מוריד את החולצה, אבל משחק בסרטים די טובים.
הוא שחקן טוב, אני כבר שנים טוען את זה.
הוא היה, אבל הוא בזבז את עצמו פחות או יותר עם שטויות כמו, איך קוראו לסרט הזה עם הדרקונים? שלא היה מבוכים ודרקונים?
ליגיון האש? ליגיון האש. שלטון האש.
שלטון האש, כן, לא ליגיון האש. שבו קריסטיאן בייל הוא גם בזבז את עצמו.
קריסטיאן בייל אז עוד לא היה בעמדה לבזבז את עצמו, כי הוא בקושי היה מוכר.
כן.
אבל טוב, מתיו מקונאי הזכה השנה כנראה באוסקר, אז נראה מה יגידו.
אז פרידקין הוא כנראה במאי שצריך להיות הגנה לשחקנים מפניו.
כנראה.
וסיפור האימה האמיתי הוא מה שהוא היה עושה לשחקנים שלו. אבל עם כל זה, אני עדיין חושב שמגרש השדים הוא סך הכל סרט טוב יותר מלזמן את הרואה. יכול להיות שזה בגלל ש...
זה לא קשה. כאילו, להשוות את מגרש השדים לסרט חדש שבעצם די מחכה אותו.
כן, אבל זה לא רק העניין של, אתה יודע, זה קלאסיקה, אז חייבים לתת לזה את המעמד שלו. כי אני לא, אני רוצה להרגיש שאני מסוגל לשפוט סרטים באופן יחסית ישיר, ולא להתייחס לעובדה של... סליחה, שזה נחשב קלאסיקה, ולכן מגיע לו אוטומטית יותר טוב מהחדש. אני פשוט חושב שמגרש השדים עושה עבודה טובה יותר של בניית הדמויות, וכשקורה להם משהו, אכפת לנו יותר מזה שקורה להם. והעובדה שהוא גם שומר על צוות קטן יחסית, זה סרט של בעצם, לזמן את הרואה יש לך משפחה די גדולה, ויש לך את שני המגרשי השדים שלהם, ואת העוזרים שלהם, ואת השריף, ובלה ובלה ובלה. ומגרש השדים הוא סרט די קטן מהבחינה הזאת. יש לך אימא ובת, יש לך זוג כמרים, ויש לך את שוטר שחוקר את המקרה, ועוד כמה דמויות משנה.
ואתם שוטים, ואת הבמאי, ו...
לא, אבל אלה דמויות
כל מיני כאלה.
הם לא מופיעים על המסך די הרבה.
נכון.
וזה סרט שבונה את ההפחדות שלו לאט, ככה שכשהן כן מגיעות, עוד פעם, זה לא כל כך מפחיד פשוט, כי בימינו אין לך ברירה, אבל אתה מזהה את הדברים הנוראים שקורים שם. כשרגין מתחילה להשתולל, כשהיא מתחילה לקלל, כאילו... זה סרט מאוד גרפי אגב, כאילו גם בסנארט כן. של היום זה לא מקבל PG-13, בוא נגיד זה ככה.
קשה להאמין שילדה בת 12 נתנו לה לעשות דברים כאלה
רק על חילול הצלב, כאילו
כן.
הצלב, רק שהצלב מחלל אותה היו...
זה חילול הדדי כזה.
או הסצנת קי המפורסמת ש...
זה דווקא היה קורה היום. זה
כן,
היה מקבל להם
אישור. זה היה קורה בסרט קומדיה.
כן, או בקיקס 2.
ועוד פעם, חשבתי שזה לא יעבוד, ידעתי שזה יגיע מתישהו כי זה כזה מפורסם, אבל משהו בתגובה של השחקנים, עוד פעם, אגב, פרידקין, כשהוא ביים את הסצנה הפרסומת שבה רייגן מקיאה
על הוא באמת הקיאה על שחקנים?
לא, אבל הוא לא אמר להם מה הולך לקרות, הוא אמר שהיא הולכת לירוק עליהם או משהו, ואז הם פשוט השפריצו עליהם, והחומר ככל הנראה היה מאוד לא נעים התחושה שלו, אז שוב, התגובות שלהם של...
התגובה מדהימה אם ככה, שהם מצליחים לשמוע על קור רוח במקרה כזה.
ולא להקוט את לסובב, פשוט להרביץ את הבמאי.
כן.
עוד סיפורים כאלה על במאים שמתאמרים בשחקנים, בזמן צילומי דיאביס, יש את הסצנה שבה אד הריס אמור לצלול, והדמות שלו מאבדת את החמצן, אז קמרון החליט להחזיק אותו מתחת למים קצת יותר מדי זמן, וכשאד הריס יצא הוא פשוט הביא לו אגרוף לפנים.
כן. אני הייתי סומך על השחקן במקרה הזה, ליהקת אותו, אתה כנראה סומך עליו.
כן, כאילו, כל ה... אתה יודע, מתוד אקטינג זה דבר אחד, אבל אל תכריח אנשים לעבור את זה.
כן, אנחנו צריכים שתשחק יהודי, תוריד את המכנסיים רגע.
אוי, כן. אז אני חושב שזה עובד.
מגרש השדים, לדעתי, הוא באמת... הוא לא מנסה להפחיד עד שהוא מרגיש שאתה מוכן לזה. הוא נותן לך את הזמן להתרגל לאווירה שלו, לדמויות, לזה שמשהו מוזר קורה עם הילדה. אבל זה באמת, ואני מאוד מעריך את זה, שמחכים הרבה זמן עד שבכלל מעלים את האפשרות של גירוש עדים, וגם אז מדברים על זה יותר בתור משהו שיעבוד מבחינה פסיכולוגית. שהילדה תראה את זה ותאמין שזה מה שעוזר לה.
כן, ג'ייסון מילר בתפקיד האב דמיין קרס, שכמו שכל הדמויות אומרות לו, אתה נראה יותר כמו מתאגרף מאשר כמו קומר, הוא באמת נראה כמו מישהו ששברו לו את הפנים.
הוא גם משחק יותר כמו מתאגרף מאשר כמו קומר.
כן, מאשם ושוטה ו...
אהבתי את לי ג'י קוב, למרות ששיטת החקירה שלו היא בעצם להזמין אנשים לדייט. לא כל כך ברור, הוא כל הזמן שואל אנשים, תראה, אתה אוהב סרטים? יש לי גרדיסין למחר.
איך אפשר שלא לאהוב את לי ג'ייקוב? לי ג'ייקוב
הוא נפלא.
הוא נפלא בכל דבר שלא שראיתי אותו בו. ואופ, השחקנים פה עושים עבודה ממש טובה. מילר, סיידוב.
טייל ברנסטיין לא כל כך אהבתי בסרט.
זה כי התפקיד שזה להיות היסטרית.
זהו, קשה לי עם דמויות כאלה.
זה תפקיד חסר טובה. זה כפוי טובה, סליחה.
קשה לי עם דמויות שהתפקיד העיקרי שלהן זה פשוט לכעוס על שאר העולם ולהיות... אלה שכל הזמן דברים לא הולכים להן. קשה לי כי זה מביא לנו רק צד אחד של הדמות.
אבל זה לא אשמת השחקנית, זה אשמת הכתיבה במקרה הזה.
כן, אבל תראה באדם כזה במציאות, אתה לא תרצה להיות
לידו. אני יודע, אבל אני לא יכול לשים את השחקנית. מריל סטריפ לא הייתה יכולה לעשות את התפקיד הזה יותר טוב, פשוט כי אין במה למשוך את השיניים יותר מדי. התפקיד שלה זה להיות בפאניקה / בכעס. כל הזמן.
זה הזמן לומר שאני חושב שמריל סטריפ היא מאוד overrated?
כן, אני מניח שזה הזמן לומר ולאבד לנו את כל המאזינים.
שעכשיו.
כל החמישה.
כן.
כולל אנחנו.
אתה אפסיק להאזין?
אני אפסיק להאזין במחאה על הטיפול של הפודקאסט הזה במריל סטריפ. אני אמשיך להקליט, אבל אני לא אאזין לעצמנו, גם לא בזמן העריכה. הפרק הזה יוגש לכם פשוט כמו שהוא, בלי מחיקה של כל הקטעים השקטים ובלי הוספות.
זה יפה, כי ככה יחשבו שיש עריכה.
וואו, הכעס על מה שאמרת עכשיו, אני פשוט קטע לי את חוט המחשבות, רציתי להגיד משהו, אני לא זוכר. שקט, דרמטי.
כן.
אז אתה...
אתה אוהב את הסרט.
אני לא משתגע עליו, אני מכבד אותו, ואני חושב שהוא עשוי עוד פעם במיומנות, ושהוא מגיע לקטעים המפחידים, הוא עושה יותר טוב, למרות ש... גם כן, עוד פעם בסוף, הגירוש עדים עצמו החצי שעה האחרונה לא עובד לי, כי...
לא?
לא, אני מניח שאתה צריך להיות נוצרי בשביל זה, כמו ש... דיברת על הפסול שיש...
אני חושב שאתה צריך להיות נוצרי מסוג מאוד מסוים.
כן, זה הסרט אמריקאי שנעשה באמריקה לקהל אמריקאי, ולמרות ההזכור של הכנסייה הקתולית, הוא מאוד משחק, אני חושב על זה.
הוא ישועי.
כן. אה, כן?
כן, הוא מציין את זה.
מוזר.
שאני לא יודע מה הם עושים בדיוק, הישועים.
אבל...
רוב מה שאני יודע על הישועים זה מ-The Mission.
ולקראת הסוף, כשהם פשוט מקרים במשך רגעים ארוכים ודברים קורים, והשד צורח והגופה מתפפת, זה באמת הרגיש יותר כמו הופעה. כזה, היא עפה, היא יורדת. היא נופלת, היא מקללת. הם מקריים, ו... זה לא הרגיש מאולתר מספיק, זה לא הרגיש כמו משהו שקורה בחיים אמיתיים, כמו סוג של מופע שמעלים לכבוד השד הזה.
אני דווקא כן הרגשתי שבעיקר בגלל התגובות של הכמרים, זה כן נראה יותר כאילו הם לא לחלוטין יודעים מה עומד לקרות. אז דווקא, זהו, אני דווקא הרגשתי שהקטע הזה מציג יפה את חוסר הוודאות ואת הפחד. היו יכולים לעשות אותם קצת יותר מפוחדים בקטע הזה, אין ספק. זאת אומרת, בכל זאת, זה השטן, או לפחות משהו שטוען שהוא השטן, ואתם לא יודעים אם זה יעבוד או לא, גם בלזמן את הרוע. הם לא יודעים אם זה יעבוד או לא, אבל שם דווקא כן יותר מדגישים את ההיסטריה, בין השאר בגלל הסיפור האישי של, של הזוג, שכבר הייתה להם פעם תאונה מאוד מצערת.
והסוף הרגיש קצת מהיר מדי, מה שקורה בסוף זה שפחות או יותר, אחרי שהדמות של סיידו ואב מרין נהרג על ידי השד.
לא אומרים לנו איך בדיוק.
כן, הוא מת.
כן, זה קורה.
זה קורה. קארס מסכים לקבל את השד לתוכו, הוא עומד מעל רגן, כאילו השד עומד להשתת עליו, הוא הולך לרצוח אותה, ואז הוא אומר לא, הוא קופץ מהחלון ומתאבד.
כן. עכשיו, ולפני מצל... שהוא מת, בא כומר השלישי, זה שהוא לא מהמגרשים, ונותן לו מחילה.
למרות שהתאבדות היא מורטל סין, כאילו זה אחד החטאים האלה ש...
כן, אבל האם זה התאבדות או שזה הגנה?
זאת השאלה של עד כמה הכנסייה בתוך את... הסרט מכירה במה שהם עשו.
גם איך הוא ידע שזה יעבוד בכלל? זאת יכול להיות שברגע שאתה עושה את זה אתה משחרר את השטן לעולם או משהו?
המכניקה לא ברורה. זה מרגיש כאילו הם יודעים מה הם עושים, כי עד כמה ש...
זה קפיצה על רימון בעיקרון.
כן, כי הם, הם מציינים, הכמרים הבכירים שמדברים את המציינים שסיידוב היה מעורב בעבר בטקס גירוש, וזה מה שגרם לו...
הוא כמעט מת מזה.
כן, וזה מה שגרם לו להיות מרוחק ולא...
אולי בגלל זה הוא גם נראה זקן.
כן. הוא נראה זקן כי הוא מקס פון סיידוב, אבל זה תירוץ טוב בתוך הסרט אל למה הוא נראה זקן.
הוא לוקח סוכרזית בשביל המשהו שיש לו.
מה נבחר אגב על הסצנת פתיחה של הסרט שלא דיברנו עליה, כי הוא מתחיל
בעיראק.
בעיראק, כן.
כשאני ידעתי שהסצנה הזאת תהיה כי זה החלק בספר שהספקתי לקרוא, אבל הוא נורא לא מוסבר. עד לקראת הסוף באמת לא מבינים מה בכלל הקטע הזה.
הפסל הזה שהוא מוצא שם.
כן. גם למעשה לא מסבירים משום שלב. גם כן, היום מאוד מקובל להסביר את הדברים האלה.
כן.
לומר לך, זה פסל שהושאר פה בידי תרבות עתיקה שסגדה לישות שאנחנו מכירים את תור השטן, הם קראו לו חתולו.
פזוזו.
פזוזו.
זה אני מצטער, אני אתרס לכם בסרט השני, זה לשד קוראים פזוזו, השם הכי לא מפחיד בעולם. כאילו, וואו, מכל השמות של שדים שיכולתם לבחור, מכל התרבויות, פזוזו זה אגב דמות מית, לא, אני עמדתי להגיד דמות מיתית אמיתית, זה דמות ממיתולוגיה מסופוטמית, אני רוצה להגיד.
מיתולוגיה אמיתית.
כן.
המיתולוגיה אכן הייתה.
מכל השמות של שדים שיכולתם לבחור דווקא את זה.
פזוזו.
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 שד פולני להפליא. מה אתה חשבת על מגרש השדים? סך הכל. בסופו של יום.
אני הופתעתי ממנו לטובה. במיוחד כשאתה מסתכל על, על הפתיחה שהיא לא רק איטית, אלא גם נראית לא קשורה לכלום. ואז הסרט מתחיל, אתה חושב, אוקיי, עכשיו... הולכים לקרוא דברים מפחידים, כי זה סרט אימה, וזה סרט הכי מפחיד בכל הזמנים. אבל לא קוראים דברים מפחידים, הוא נורמלי, הכל נורמלי, עד השעה מסוים שלאט לאט דברים מתחילים להידרדר. אני חושב שהחצי שעה האחרונה שווה את ההמתנה. הוא לא הסרט הכי מפחיד בכל הזמנים. זה, לפחות בעיניי, האמת, Alien Invasion, וזה כי ראיתי אותו בטלוויזיה... באיזה שתיים בלילה.
הסרט אימה הכי מפחיד בכל הזמנים זה הסרט אימה הראשון שראית כשהיית ילד, פחות או יותר.
לא הראשון, אבל אחד הראשונים.
זה שאתה זוכר כשראית שהיית ילד. אני חושב שאצלי זה בית קברות לחיות.
הוא נחשב סרט אימה ממש?
כן, כן, בית קברות לחיות על פי ספר של סיפור של סטיבן קינג נחשב סרט אימה ממש. אני לא טרחתי לראות אותו מאז עוד פעם, כי אני לא מחבב סרטי אימה, וכי די ברור לי שהוא לא יעמוד ב...
כן.
בציפיות של אוקיי, זה מפחיד אותי עד מוות, אבל אתה יודע, זה לא מוסס על היגיון, זה מוסס על באמת, כשזה מגיע לאימה זה מוסס על רגש טהור.
כמה שזה בנה לי, התחלתי לאהוב סרטי אימה אחרי שראיתי את צעקה, כי הרגשתי ש... רגע, באמת יש פה איזו חוקיות.
כן, אבל צעקה מבוסס על סוג מאוד מסוים של סרטי אימה, סרטי סלשר, כמו שקוראים להם, שביניהם ובין מגרש השדים ולזמן את הרוע פעורה, תהום די עמוקה.
נכון, אבל מאז צעקה יותר ויותר מנסים למצוא נוסחה לסרטי אימה, שתהיה כביכול נגד הנוסחה ההיא, אבל היא נעשתה ככה כוללת לכל הז'אנר. גם, אתה זוכר שהיה סרט השדים של אמילי? שהוא גם כביכול מבוסס על סיפור אמיתי.
כן, לא ראיתי
אולי אפילו אותו אחד.
לקיומו, כן.
סרט לא טוב.
סביר להניע.
שהוא ממש, זה ממש מגרש שדים, כי הוא מבחינת כל הזמן שלוקח עד שמגלים שהילדה באמת...
זה לא מגרש שדים פוגש גם דרמה משפטית, כן, אני זוכר
זה שם. משהו כזה, כי יש בעצם את הוויכוח אם באמת נעשה, אם הילדה באמת הייתה פוזסט, או ש... מה המילה העברית לפוזסט? רדופה?
רדופה,
זה לא ישמע נכון.
זה כאילו הגוף הוא בית שהשד רודף. כשהשד רודף בית, הוא רודף את הגוף האנושי.
אז יש שם משפט, האם היא הייתה רדופה, או ש...
התשובה היא אגב, למי ממאזיננו שטועים מה דעתנו בעניין, התשובה היא לא. היא לא הייתה רדופה. אין דבר כזה.
נגיד את זה ככה, אם זה באמת היה מבוסס על מקרה אמיתי שקרה כמו בסרט, כל התפיסה שלנו לגבי המציאות והחיים שמעבר הייתה משתנה באותו רגע.
כן, סרטים שכאלה שרוצים להציג את הקטע של סיפור אמיתי, אף פעם לא הולכים עם זה מספיק במובן של אין לך שום ספק. כשאתה רואה את לזמן את הרוע, ברור לך שוורנים צודקים לחלוטין. אין שום... הם אוספים הוכחות מצולמות ומוקלטות, ואתה אומר, אוקיי, כל מי שרואה את ההוכחות האלה, יאמין מיד למה שהם אומרים.
מצד שני, ברגע ש...
במיוחד בתקופה שלפני הטיפול הדיגיטלי שהיה אפשר לעשות לוידאוים.
היה אפשר כבר אז לעשות כל מיני טיפולים.
אבל לא ברמה של היום.
לא באותה רמה, אבל למעשה מהרגע שהסרט אומר לך, הבובה הזאת באמת רדופת שד כלשהו, אתה אומר, אוקיי, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי.
אתה יודע מה הייתי רוצה לראות? הייתי רוצה לראות סרט כזה שבו הבובה רדופה על ידי שד או... יש רוח רפאים בבית ומנסים את הטקסים הנוצריים ומסתבר שזה לא עובד.
אני הייתי רוצה לראות סרט שבו הטקסים הנוצריים מזמנים את הרוע.
לא, ואז הם כזה אומרים, אוקיי, יש את השטן, אבל או שאלוהים לא קיים, או שיש איזה דת אחרת היום שנכונה ואנחנו לא בטוחים מה היא.
The answer is Mormons.
סיינטולוגיה.
לא,
the power of Elron Hubbard compels you.
Fuck Elron Hubbard.
אוקיי, הפודקאסט הזה עכשיו נסגר בחסות הכנסייה הסנטולוגית הישראלית. טוב, אני חושב שדיברנו עליהם מספיק.
על הסנטולוגים? בהחלט.
על הסנטולוגים אמרנו מילה אחת יותר מדי.
סנטולוגיה.
מילה אחת, כן. ודיברנו גם על הסרטים. אז אנחנו רק נזכיר לכם פעם אחרונה לפני שהפודקאסט הזה נסגר, אתם מוזמנים לחפש אותנו באינטרנט.
הוא לא נסגר סופית. הפרק מסתיים.
הפרק נסגר. אתם יכולים למצוא אותנו באינטרנט, גם בפייסבוק, גם באייקסט, גם באייטונס. אתם יכולים פשוט לחפש את ההופעות הקרובות שלנו בפסטיבל אייקון.
אני אשת אומר את זה כאילו אנחנו בסיבוב הופעות.
אנחנו בסיבוב הופעות.
חפשו אותנו בתוכניה, תעשו קונטרול F ותרשמו את השמות שלנו.
זה מה שאתם צריכים לעשות.
כן.
אז ניפגש בסרטים?
ניפגש בסרטים ואז נדבר עליהם.
Follow these rules.